שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים. היום נעסוק בעזרת השם באחד היסודות הגדולים בחינוך ילדים, משום שלצערנו בבתים רבים לב ההורים נחמץ כשרואים ילדים שכל כך השקיעו בהם וגידלו אותם והתקוות היו גבוהות, והנה לפתע רואים שהילד בוחר בדרך אחרת, הילד או הילדה, ולב ההורים מתכווץ בתוכם בצער גדול. מדוע הילד פרש? למה הוא הולך לכיוונים אחרים? מה היה חסר לו אצלנו? ולאמיתו של דבר, אמנם לא את כל המקרים, אבל את רוב המקרים הקשים האלה אפשר למנוע באמצעות גישה נכונה בשיחה עם הילד מראש, באמצעות מתן חום ואהבה משולבים בהדרכה נכונה. אבל את זה כולם יודעים, ובכל זאת הורים שואלים, אני משתדל לתת את החום ואת האהבה, אבל מה לעשות כשהילד מוציא אותי מגדרי, מוציא אותי מהכלים, בא עם בקשות מוזרות, מתחיל בהתנהגות שאינה בריאה. אז ראשית, יסוד היסודות הוא כמובן, כמו שלימדו אותנו חז"ל, שבחינוך ילדים צריך שתהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ימין היד החזקה היא זו שצריכה לקרב את החום ואת האהבה ואת המילים הטובות והשבחים והמחמאות, לתת בשפע, לתת בכמויות, ואת השמאל דוחה, את המעצורים, את הגבולות, לעשות בשמאל, ביד החלשה יותר, בעדינות. ולמעשה, כשילד מגיע בבקשות מוזרות ותמוהות, וההורים מרגישים שאיך אפשר בכלל לחשוב על כיוון כזה, ומאיפה הוא יביא את זה, ובדרך כלל התגובה במצבים כאלה היא תגובה של תפסיק עם הדרישות המטופשות האלה או השטותיות או מילים מהסוג הזה, ולא שמים לב שהסגנון הזה אמנם להורים הוא מאוד ברור שמדובר כאן בבקשה או ברצון שטותי או מטופש, אבל הילד חש עלבון, מרגיש פגיעה. תמיד בחינוך ילדים צריך להיכנס לעולם החוויות של הילד, לנסות להבין מה הוא מרגיש, מה הוא חווה, ועל פי זה לתת לו את ההדרכה. כשילד מרגיש שמזלזלים בו, גם אם ההורים מאוד צודקים מצד עצמם, אבל אם הוא מרגיש מזולזל, מרגיש מושפל, מרגיש שאף אחד לא מבין אותו, הרי התוצאה תהיה תמיד התפרצות ומרד, גם אם בתחילה זה לא בא לידי ביטוי, אבל הזרעים שנזרעים שם בתוך הלב לאט לאט נובטים, ופרוטה מצרפת לפרוטה עד שלפתע החשבון גדול והכל מתפרץ ומתפוצץ והוא כבר לא מוכן לשמוע שום דבר. לכן כשילד בא בבקשה שההורים מרגישים שהיא תמוהה, שהיא לא מתאימה, שהיא לא שייכת בכלל, במקום להגיב מיד בדחייה, שווה לדבר בצורה של בוא נבדוק יחד את הדברים, להעלות כיוונים שונים. כלומר כך, הכלל הגדול בחינוך הוא להביא את הילד למצב שהוא יעשה מה שההורים רוצים שהוא יעשה, שהוא יתנהג על פי החינוך הנכון והטוב שההורים מבקשים לתת לו, אבל שהוא ירגיש שהוא בחר. אם מגיעים לרמה כזו שהילד הולך בדרך נכונה כפי הדרכת ההורים, אבל הוא לא מרגיש כפוי, הוא מרגיש שידריכו אותו, עודדו אותו, אבל הבחירה בסופו של דבר הייתה שלו, הרי אז התוצאה החינוכית היא הרבה יותר בריאה, הרבה יותר אמיתית, יותר שורשית. היא ממש בבחינת חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. כי היעד בחינוך הוא גם כי יזקין לא יסור ממנה, שהקו החינוכי ילווה אותו לכל החיים. הזקנה מסמלת את התקופה שהילד לא נמצא עם ההורים, לא חייב להיות זקנה ממש. גם כשהוא בהפסקת בית הספר ואף אחד לא רואה מה הוא עושה, גם כשהוא נמצא בשעות אחר הצהריים ברחוב ואף אחד לא רואה, גם זה הבחינה של הגם כי יזקין, ההורים לא נמצאים כאן, איך הוא מתנהג, האם כפי שחינכנו אותו, או שרק לידינו הוא עושה את מה שאנחנו רוצים מתוך לחץ, אבל כשההורים, המורים לא בסביבה, הוא עושה את ההפך הגמור. בשולחן ארוך רואים דבר מעניין בכמה וכמה מקומות, כמו למשל בסימן שין ח', ויש בזה הדרכה גדולה בלימוד, בחינוך, כשבאים בדרישה לילד איך לבוא אליו, כי יש הבדל גדול בניסוח. אם ילד בא ומבקש בקשה וההורים אומרים לו בשום אופן לא, או שאומרים לו שהרעיון שלך ייתכן, הוא אפשרי, אבל לא עכשיו. נשאיר את זה לתקופה יותר מאוחרת, כי עכשיו אתה מבקש לקנות דבר שהוא יקר, והמצב הכלכלי לא כל כך מאפשר, היו לנו הוצאות לאחרונה, לחגים או לעניינים אחרים, ונשאיר את זה להזדמנות אחרת. נשתדל מאוד, נשקול את הדברים, אנחנו מאוד רוצים שיהיה לך טוב. יש הבדל גדול בניסוח של הסירוב, וכך גם בניסוח של הדרישה. יש הבדל גדול אם באים בדרישה שהיא על דרך החיוב או שהיא על דרך השלילה. דוגמה לכך, נלמד מהשולחן ערוך בסימן שין ח' סעיף א' בהלכות מוקצה כתוב, כל הכלים ניטלים בשבת חוץ ממוקצה מחמת חסרון כיס, וכאן השולחן ערוך מונה כמה דוגמאות, סכין של שחיטה, של מילה, איזמל של ספרים, סכין של סופרים, כל אלה דברים שמקפידים עליהם שלא לעשות בהם שום שימוש אחר מלבד השימוש שהם מיועדים עבורו, ולכן אסור לטלטל אותם בשבת אפילו לצורך מקומו או לצורך גופו. אבל השאלה היא שאלה גדולה, מה פשר המילים הפותחות כל הכלים ניטלים בשבת חוץ ממוקצה מחמת חסרון כיס? הרי לכאורה בהלכות מוקצה יש כל כך הרבה פרטים ופרטי פרטים, יש כלי שמלאכתו לאיסור, יש מוקצה מחמת גופו, יש מוקצה מחמת חסרון כיס שמוזכר כאן. אבל לכאורה היה צריך לומר שאסור לטלטל, כנראה שאם כך אנחנו היינו מנסחים בצורה כזו, שאסור לטלטל בשבת, מלבד בתנאים כאלה וכאלה, אבל לטלטל חפצים מסוימים, אסור לטלטל אותם. אבל השולחן ערוך לימד אותנו כאן יסוד גדול, וזה בעצם על פי המשנה במסכת שבת. הפתיח עדיף תמיד שיהיה פתיח של היתר, מותר חוץ מאופנים כאלה וכאלה. כל הכלים ניטלים בשבת, פירושו של דבר שבכל הכלים יש אפשרות, יש פתח, יש צד של טלטול, כמו כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו לצורך גופו, לצורך מקומו, חוץ ממוקצה מחמת חסרון כיס, שאסור לטלטל אפילו לצורך גופו, לצורך מקומו. אבל הניסוח כאן אמור ללמד אותנו יסוד גדול בחינוך ילדים. במקום לומר לילד, אסור חוץ ממקרים כאלה, עדיף לומר מותר, ובתנאי שמתמלאים התנאים האלה. יש הבדל גדול בהשפעה הפסיכולוגית על הילד, אם הוא חי בתחושה שהכל אסור, מלבד דברים מסוימים שהם מותרים, או אם הכל מותר, חוץ מדברים מסוימים שהם אסורים. היסוד הגדול כאן, כלפי ילדים בעיקר, הילד הרי לומד להכיר את העולם, לומד להכיר את הדרישות של ההורים, של המחנכים, והוא לא בדיוק יודע מה מותר ומה אסור. ואם הוא חי בתחושה של מחנק, שהכל אסור וכל הבקשות שלו אינן מתמלאות, תמיד מסרבים לדבריו, הוא מפתח מרירות, הוא מפתח תסכול פנימי, ולא פלא שכשהוא מגיע לגיל ההתבגרות, הוא כבר מרגיש, כמו שהרב וולבה הגדיר את הדבר, כמו קפיץ שדרכו אותו יותר מדי, ואז ברגע שהוא משתחרר, ככל שהוא נדרך יותר, כך הוא אף למרחק יותר גדול. אסור לגדל ילד בתחושה של מחנק ושל לחץ, והכל אסור ולא מרשים, אלא אדרבה. בספר המדריך המלא לחינוך ילדים, הערכנו בעניין והבאנו גם את דברי הרב שמשון רפאל הירש, שניסח משפט נפלא מאוד, שם הבאנו את הדברים בעמוד 51, בהמשך יש שם עוד דברים נפלאים בשמו, אבל הנקודה החשובה שנוגעת כעת לענייננו, אומר הרב הירש את המילים הבאות, תן לילדך והרשה לו כל מה שבידך לתת ולהרשות לו, ובתנאי שהדבר אינו מזיק, לא לטובתו הגופנית ולא לטובתו המוסרית. כלומר, נקודת המוצא, אומר הרב הירש, כשילד מבקש משהו, הוא צריך, הוא פונה, נקודת המוצא צריכה להיות, אדרבה, ניתן לו שישמח, שיהיה מאושר, אבל לפני שאנחנו מאשרים, עלינו לחשוב לעצמנו, אם אני מתיר לילד את אותו דבר, האם אני עלול לפגוע במוסריות שלו, ביראת שמיים שלו, במידות הטובות, בבריאות של הגוף. נכון שהוא רוצה, אבל אולי זה אלה זה לא בריא, זה מזיק, הוא מבקש דברים שהם לא טובים עבורו. כאן התשובה תהיה סירוב. שלא, ולהסביר במילים קצרות, לא כי זה לא בריא, לא כי זה לא מתאים, זה לא ראוי לקו החינוכי, זה לא ראוי ליראת שמיים, למצוא מילים עדינות ונכונות איך להעביר את המסר לילד. מה ההורים נבהלים, אבל אולי אם אסרב לו, הדבר יגרום לו להתמרמרות. אומר הרב הירש, אם הילד רגיל שנקודת המוצא של ההורים ייתן לילדך והרשה לו כל מה שבידך לתת ולהרשות לו, דבר שהוא לא מזיק, ויש לנו את האפשרות לתת, ואין בזה פגיעה, לא בחינוך, לא בעירת שמיים, לא במידות, לא בבריאות, אז למה לסרב? אדרבה, ניתן, לא בגלל שכעת אנחנו נמצאים במצב של עצלות, נסרב לילד. את הסירובים, אומר הרב הירש, צריך לשמור למקומות שבאמת אין ברירה וחייבים לסרב. כי אם נסרב לילד על דברים שכן אפשר להתיר לו, כשנגיע אחר כך למקום, למקרה כזה, שנהיה חייבים לסרב, לא יהיו לו כוחות לשאת את הדברים, הוא יתנגד, הוא יתמרמר, יגיע למצב של פריקת כל עול, כל רסן, כי הוא לא יכול יותר לשמוע את הלא ולא ולא. אבל כשהוא גדל באווירה שההורים אוהבים אותי, כל מה שבידם לתת הם יתנו, וכשהם מדברים איתו בצורה של מותר, אבל בתנאי כזה, ולא הכל אסור, האווירה הפנימית שהילד גדל בה היא אווירה של נעימות, של פתיחות. פעם באחת השיחות ששוחחתי עם הרב וולבה, זכר צדיק לברכה, בעניינים של חינוך, הוא אמר, תדע שעיקר החינוך, עיקר החינוך בזמננו, הוא להקנות לילד מתיקות ונעימות בתורה ובמצוות. הרב וולבה אמר את המילים, מקום שנעים וטוב לחיות בו לא עוזבים. אם לילד טוב, הוא לא מרגיש מרירות ותסכול ועצבות ולחץ מהסביבה, אז למה שהוא יעזוב? טוב לו להיות כאן, טוב לו להיות עם המשפחה ועם ההורים ובקו החינוכי ובחברה הטובה שהוא נמצא. ילד כזה, גם אם קרה חלילה שהוא נחשף לדברים שלא היינו רוצים שיחשף, חברה רעה, סביבה לא טובה, הראו לו פתאום משהו, שמע דברים, אבל מקום שטוב ונעים לחיות בו לא עוזבים. לכן התפקיד שלנו כהורים, אומר הרב וולבה, להקנות מתיקות ונעימות בתורה ובמצוות. כשהילד מרגיש שהשבת היא חוויה נפלאה, והחגים והמצוות, ויש אווירה נעימה ורוגע ושלווה, שזה אגב מחייב מאוד גם את השלום בית בין ההורים. לא תמיד קל להורים לשמור על השלום בית ביניהם, אבל חייבים לכל הפחות לקבל כוחות מטובת הילדים. שהילד לא יגדל באווירה של מתיחות, של כעס בין ההורים, הוא לפעמים ילד שהוא לא בדיוק מבין מה קורה שם ביניהם ועל מה הם רבים, יכול להרגיש שהוא חלק מהעניין ושהוא אולי אשם במה שמתרחש ביניהם, ולוקח את הדברים על מצפונו, והכאב הגדול מלווה אותו, ושוב, ההצטברות הזו של המרירות והתסכול בתוך הלב, כשמגיעים לגיל ההתבגרות, יש לזה המון השלכות. גם כשהוא מתחתן, ילד שגדל בבית, שהוא רואה את הוריו רבים, והוא מבין שכך בעל ואישה אמורים להתנהג, זאת צורת החיים. הוא לא ראה דוגמה אחרת, הוא לא ראה דבר אחר. אז הוא כבר מראש מכין את עצמו, על פי שהוא לא אומר במילים את הדברים, אבל בתת ההכרה שלו, התחושה שלו, שכשאני אתחתן, מה אני אמור לעשות? לצעוק על אשתי, ומה היא אמורה לעשות? לצעוק עליי, זה אצלו טבעי, כי ככה, זו הזוגיות שהוא ראה. הוא לא מכיר דברים אחרים. כמה עבודה הוא יצטרך אחר כך לתרוח, כדי לעשות שינוי בעצמו, ולהבין שבורא עולם ברא את האיש ואת האישה, על דעת שיחיו חיים טובים ומאושרים ומשותפים ונכונים ביניהם, על ידי הדרכה נכונה. אמנם בעניין הזה צריך ללמוד דברי הרמב״ם בפרק תתוו מהלכות אישות, איך איש צריך להתנהג עם אישה, איך אישה צריכה להתנהג עם איש. גם בזה הרחבנו בספר המדריך המלא לנישואין מאושרים, ספר לאיש וספר לאישה. אבל גם כשקשה בבית, לכל הפחות לקבל את הכוחות מהעתיד של הילדים. רוצים שלילדים יהיה טוב, שלהם יהיה שלום בית, שהם יגדלו בריאים בנפשם. זה מחייב את ההורים שלכל הפחות ליד הילדים לעשות כל מאמץ להחמיא, לשבח, לדבר, הבעל מדבר בשבח אמא, כמה היא עושה, כמה היא תורחת, איזה יופי הכינה לנו לשבת, ואמא משבחת את האבא, ועל ידי כך הילדים רואים את הדוגמה האישית. על כל פנים, היסוד הראשון שצריך לזכור במניעת נשירה, הוא להביא את הילד למצב שהוא יתנהל כראוי, יתנהג כראוי, כמו שההורים רוצים, אבל התחושה הפנימית שלו תהיה שהוא בחר, ולא שקפו אותו להגיע למצב הזה. וזה על ידי שמנתבים אותו במהלך השיחה, לא מתפרצים, גם אם מרגישים שהוא בא עם דרישה תימהונית, או שפתאום מתלבש בצורה שההורים לא מבינים איך זה הגיע פתאום, אבל לדעת איך לדבר איתו, לנתב את הדברים, להתחיל בדברי שבח, אתה כל כך נפלא, אתה כל כך טוב, לא מיד לבזות ולהשפיל אותו, אתה כל כך ירוד, כי אם אני ירוד אז אני ירוד, גם כך מסתכלים עליי. ילד מאוד אוהב להשוות את עצמו לתדמית שמסתכלים עליו. אם התדמית חיובית, הוא יעשה כל מאמץ להיות שם. אם גם כך הוא רואה שהתדמית שלו שלילית, ופעמים שמרוב שמאוכזבים, פוגעים בו במילים שמורידים אותו למקום שהוא פחות ממה שהוא באמת. הוא במקום מסוים, נכון שהוא לא במקום הכי גבוה, אבל כשמוסיפים לו מילים פוגעניות שהוא במקום מאוד ירוד, מובילים אותו לשם, מורידים אותו לאותו מקום. וכשלהפך, מדברים איתו שהוא שייך למקום גבוה ומרומם, ולכן מציעים לו שלפי דרגתו, גם הוא ילד בן 15-17 שכבר יש לו דעה עצמית, אבל מראים לו שאתה שייך למקום הרבה יותר גבוה. ובשילוב הדברים שהזכרנו קודם, שעוד מהגיל הצעיר רוקמים איתו קשרים טובים של אהבה, של הימין מקרבת, הילד הזה יעשה הכל כדי שהוריו יהיו מאושרים ממנו, מרוצים ממנו, גם אם קצת יש לו ניסיונות וקושי והוא רוצה דברים אחרים, אבל הוא יוביל את עצמו למקום שההורים רוצים שהוא יהיה בו, ועל ידי כך זוכים לראות ממנו נחת. אמנם, לעתים ההורים צריכים להיות מאוד ברורים ולהניח את הדברים על השולחן, אבל הכל צריך להיות מאוד בתבונה, מאוד בחוכמה, לדעת מתי ואיך. גם את זה נלמד מפסוקי התורה. כידוע, הגמרא אומרת שהתורה הוסיפה כמה אותיות, אף על פי שכל אות בתורה מדויקת, והתורה לא מוסיפה שום מילה או אות שהיה אפשר להימנע ממנה. ובכל זאת בפרשת נוח כתוב, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנוח שיכניס לטבע את בעלי החיים, הוא אומר לו מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. היה יותר קצר לומר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה הטמאה. למה אשר איננה טהורה? אומרת הגמרא, כדי לא להוציא דבר מגונה מהפה. אמנם המילה טמאה היא לא מילה לא נקייה, אבל בכל זאת, ביקשה התורה ללמד אותנו, כשאתה יכול להתנסח בצורה עדינה, מילה כמה שיותר נקייה, תתנסח כך, מן הבהמה אשר איננה טהורה. אבל אם כך, מיד מתעוררת שאלה, הרי בפרשת שמיני שבספר ויקרא, שם בבעלי חיים שאסורים באכילה, אומרת התורה, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גרה ופרסה איננו מפריס, תמאו לכם, גם על השפן כתוב תמאו לכם, ככה לארנבת, על החזיר, ואחר כך מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגעו, תמאים הם עליכם. אז הנה, המילה תמא כן מופיעה בתורה, למה כאן לא? אבל זה ביארו הסבר נפלא, שיש בו גם מוסר השכל גדול לחינוך ילדים, שכאשר מדובר באיסורי אכילה, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול, התורה צריכה לשים את הכל על השולחן ולומר, תדע שזה תמה, עם זה אל תתעסק. כשהתורה מדברת, הקדוש ברוך הוא מדבר שם עם נוח, תכניס לבעלי, את הטבע, את בעלי החיים השונים, אז הוא אומר לו, את הבהמה הטהורה, את הבהמה שאיננה טהורה, אין כאן צורך להשתמש במילה תמאה. אבל כשיש הוראה מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, אז צריך לדעת, זה תמה, בזה לא נוגעים. כך גם בחינוך ילדים, אמנם, הקו הכללי הוא כפי שהזכרנו קודם, לדעת איך לדבר עם הילד בצורה מאוד מרחיבת לב, נעימה, אבל יש דברים שהילד צריך לדעת שכאן יש גבולות אדומים וזה אסור. דבר כזה בשום אופן לא נכנס. גם כאן לדעת איך לומר את הדברים, וכשהשמאל דוחה והימין מקרבת נעשים מתוך איזון נכון, מגיעים בעזרת השם לתוצאה נפלאה ורואים נחת מכל הילדים. בלא מעט בתים מתמודדים ההורים עם בעיות של הפרעות קשב וריכוז אצל הילדים, ועומדים נבוכים איך אפשר ילד כזה שלא מוצא טעם בלימוד, אם הוא לומד בתלמוד תורה, לומד בישיבה או בבית ספר רגיל, אבל הוא לא מוצא טעם בלימוד, קשה לו לשבת ולהתרכז בלימודים, וההורים חיים בתחושה של אכזבה או של אין תקווה לילד הזה, והילד עצמו מתוסכל עוד יותר, ולא פעם אלה הילדים המועמדים חלילה יותר מכל ילד אחר להגיע למצב של נשירה לרחוב ולמקומות מאוד מאוד נמוכים. גם כאן חשוב שההורים והמחנכים, שניתן כולנו דעתנו על כך שלכל ילד יש מעלות שאין לילד אחר. אז נכון שהילד הזה מההיבט הלימודי יותר קשה לו לשבת וללמוד, אבל יש לו מעלות אחרות שאין לילדים אחרים. כי הדימוי העצמי של הילד בעינינו משפיע מאוד על התגובות שלנו כלפי הילד. לפעמים ההורה עצמו מאוכזב מהילד כי הוא רואה את עצמו משתקף בילד, הוא זוכר שהוא עבר את המשברים האלה, ומכיוון שהוא היה מאוכזב מעצמו, מעתיק את האכזבה הזו גם לילד, ומשדר לילד עד כמה הוא מאוכזב ממנו. והוא לא שם לב שבעצם הוא משקף את האכזבה שלו מעצמו, כשהוא היה ילד והתמודד עם אותם קשיים. ועד רבה, דווקא הורה שחווה את הקשיים האלה, צריך יותר ללכת לקראת הילד, לרומם אותו, לראות תמיד את הנקודות הטובות שיש בילד, כי אין ילד שאין בו את נקודת האור המיוחדת שלו, לתת את הדגש גם כלפי הילד. אתה כל כך כישרוני וכל כך טוב וכל כך מוצלח באלף בית גימל, איך שהצלחת לארגן ולעשות ולפעול, אז בלימודים אנחנו ננסה ביחד, נחשוב על רעיונות, איך להצליח ואיך ללמוד דברים שהוא כן אוהב, דברים שהוא כן מתחבר אליהם, שם לתת יותר דגש, לרומם אותו שם. כשהילד מרגיש שמסתכלים עליו בעין חיובית, הוא מתאמץ יותר. יש היום גם הרבה כלים ואפשרויות שחשוב להיעזר בהם עם אנשי מקצוע שמומחים בתחום, איך לסייע לילד אם יותר קשה לו בחשבון או בקריאה או במשנה או בגמרא. יש דרכים ושיטות שונות, רק צריך להיעזר באותם המומחים כדי לעזור לילד לעבור את הגיל הזה, גיל היסודי וגיל ההתבגרות. אלה בעצם הגילאים שהאדם קונה את עיקר הידע, רוב הזמן מוקדש ללימודים, וכשהזמן מוקדש ללימודים והילד מרגיש שכל כך הרבה שעות הוא לא יודע מה הוא עושה בהם, יושב בכיתה וקשה לו להתרכז יותר מכמה דקות, עלול להגיע למרמור, לדימוי עצמי נמוך, ואז גם לשבר נפשי, ומכאן כל הקלקולים יכולים להיוולד. שמעתי פעם ממרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שאמר בשם הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, שכשרואים ילד שקשה לו לשבת על הכיסא, הוא כל הזמן זז, קשה לו להתרכז בלימודים, הוא פעיל, הוא חסר מנוחה, חסר שקט, אמר הרב שהילד הזה צודק, כי יש כאן נשמה גדולה בגוף קטן, וכשיש נשמה גדולה בגוף קטן של ילד, קשה לה, צפוף לה בפנים, ולכן היא זזה כל כך הרבה. מה בעצם מתכוון הרב לומר? דווקא הקושי שאנחנו רואים אצל אותו הילד, ההתמודדות הגדולה שיש לו, החוסר שקט הפנימי, נכון שלעניין לימודים יש כאן קושי, אבל מדובר כאן במנוע אדיר שהוא פועל בפנים. יש כאן הר געש שכולו גואש פעילות ומרץ ועשייה, ולכן קשה לו. הקדוש ברוך הוא נתן לו כישורים שבעזרת השם בעתיד, כשהוא יצא, הוא יוכל להרים פרויקטים, הוא יוכל להקים מפעלי חסד, יוכל לעשות דברים גדולים. אבל עכשיו כילד קשה לו. רק שאם אנחנו כהורים, כמבוגרים, מסתכלים עליו בעין שלילית, משדרים לו את האכזבה, אז גם הוא הופך להיות מאוכזב מעצמו. וכשהוא מאוכזב מעצמו, הרי כל המוטיבציה לפעול ולעשות, כל אדם יודע על עצמו, כשמשבחים אותו על דבר טוב שהוא עשה, כמה זה נותן לו מרץ להמשיך הלאה. ולעומת זאת, כשפוגעים בו, יורדים עליו, מעליבים אותו, מראים לו שהוא לא מסוגל, עד כמה הוא מאבד כוחות גם בדברים שהוא כן היה מסוגל לעשות, הוא מרגיש שהוא כבר לא יכול, שאין לו חשק, שבשביל מה להתאמץ בעצם, הרי גם כך הוא חש שהכל כישלון אצלו. ורואים את זה במשך כל הדורות, כמה מגדולי ישראל העידו על עצמם, שבילדותם היו להם קשיים והתמודדויות, אבל הסביבה ידעה איך לחנך, איך לנתב, איך לבנות, איך להראות לילד דווקא את נקודת האור הטובה שיש בו. ומשם הוא מתרומם, משם הוא משתקם, כי הוא יודע שמאמינים בו, נותנים בו את הביטחון הזה, שאתה יכול ואתה מסוגל. ובפרט, אם מושיבים את הילד עם אדם שמבין עניין ויודע איך להסביר לו בשפה שלו, כל סוג של לימוד הוא יוכל בסופו של דבר לקלוט אותו ולהפנים אותו, אבל צריך לעשות לו את זה מתוק ומעניין. כמה ילדים שהעידו על עצמם שלא יכלו לשבת וללמוד, אבל כשהתחילו להרגיש מתיקות בלימוד, בזכות מי שלימד אותם, הוא הפך את הלימוד לחווייתי, לא ללימוד יבש, אלא מה שכן מעניין. גם נערים מעידים על כך, נערים שהוגדרו כהפרעות קשב וריכוז ולא יכולים לשבת וללמוד, פתאום רואים אותם שכשיושבים עם נושא שמעניין אותם, הוא נעשה מרוכז ומרותק ויש רעש מסביבו והוא לא שומע, כי הוא עכשיו מרותק באותו תוכן שכל כך מעניין אותו, שכל כך מושך אותו אליו. זאת אומרת שאם נצליח לקחת את החומר הלימודי שהילד הזה אמור ללמוד, ונהפוך את זה לחווייתי, עם משלים, עם דוגמאות, עם המחשות, עם החייאת הדברים, להפוך את זה לדבר מעשי. יש ילד שרוצה לראות מעשיות, דברים שנשמעים לו ארטילאיים ויותר וירטואליים כאלה, מחשבתיים, הוא לא מתחבר לזה, הוא אדם מעשי. אבל כשהופכים לו אפילו את הסוגיה בגמרא לסיפור מחיי היום יום, מה קורה במצב כזה? מה היית אומר, איך היית פוסק את הדין כשבאים שניים לפניך ומתווכחים על עניין מסוים, ומחיים לו את הדוגמה שבגמרא לדבר שהוא יומיומי. הרי אז הילד מרגיש שהנושא מרתק אותו, מעניין אותו. הוא היה רוצה לדעת בתור דיין, בתור פוסק, מה הוא היה מחליט במקרה כזה. ואז הוא משתתף. אז נכון שבכיתה לא קל, כשיש ילד שקשה לו להחיות, ולפעמים צריך להאריך במילים שלא מתאימים לכל הכיתה, אבל כשמזהים ילד עם קושי, כמה חשוב להצמיד לו אדם שישב איתו וילמד איתו, לא בצורה של אתה כפוי עכשיו לשבת וללמוד, אלא בצורה יותר חווייתית, מושכת ומעניינת. וכשהילד גדל באווירה שמאמינים בו, בוטחים בו ונותנים לו את הכלים להתמודד, גם אם בגיל צעיר יש לו קשיים, בסופו של דבר יראו אותו אילן גדול, שדווקא אותם תכונות שנראו כחסרונות בזמן הילדות והנערות, מתגלות דווקא כמעלות, ככוח גדול, כמנוע אדיר, שהוא יכול לפעול ולעשות. וירצון שנזכה כולנו לרוות נחת מכל יוצא חלצנו, מתוך בריאות ושמחה. אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.